אתמול דיברנו על סעיף ממזיין בעמוד פזיין. אני רוצה לחזור קצת כי לא הדגשנו את העניין של הסגולה. בואו נראה, בעמוד פזיין הוא מדבר יחסם הנמשך ללא הפסק כגרעין הפרי לאדם וכסגולתו, ולכל אחד מהם היו גם בנים אחרים שלא היו קיים כקליפה לגרעין ולא דמו לאבותם עד כדי התחבר העניין האלוהי בהם. אם נרצה לעשות משל למה שהוא אומר פה, אז נדבר על גנים. מי שלמד ביולוגיה יודע שיש גנים רציסיביים וגנים דומיננטיים, נכון? זוכרים את המושגים האלה? לצערי צריך להחזיר אתכם לתקופה הקשה של התיכון. יש שני סוגים של גנים שההורים מעבירים. יש גנים שהם מופיעים כלפי חוץ, שנקרא להם גנים דומיננטיים, ויש גנים שהם לא מופיעים אלא אדם נושא בתוכו. כלומר, יש היום אגודה מסוימת, שכחתי את השם שלה, שהיא הצליחה למנוע המון מחלות תורשתיות שנולדות על ידי בדיקה שעושים. אתה בודק את ה... עושים בדיקת דם להורים. כן, שכחתי את השם של זה. זה בדיקת דם להורים, ואתה רואה איזה גנים פגומים הם נושאים בתוכם, ואז אתה יכול להגיד להם עם מי מותר להם להתחתן, עם מי אסור להם להתחתן. עכשיו.
דור ישרים.
דור ישרים, נכון, דור ישרים. כן, למה לא?
מומלץ.
מומלץ אפילו, זה חובה, אתה מונע סבל. לדוגמה, הרב צפניה דורי, רב של קריית שמונה, אני חושב שזה 3 או 4 ילדים מתו לו בגלל זה. כיוון שהוא התחתן, עדיין לא היה את הבדיקות האלה. אז גם לאבא וגם לאמא, זה רק שאבא והאמא חולים נושאים את אותו גן פגום. ברגע שאבא והאמא נושאים גן פגום, אז כל ילד רביעי שנולד, הוא נולד עם מחנה מסוימת, ואז הוא הולך למות. עכשיו, הילדים שנולדים...
עכשיו...
לא, אז אומרים לך, תשמע, עוד לפני שאתה נפגש, אתה אומר, אני לא נפגש עם בנות.
יש לך את ה... פשוט משווה בין
הנתונים. אומרים, לא אומר לך מה יש לך, אומר לך עם מי אסור לך להתחתן. משווה את הנתונים, כלומר, עכשיו, כשאתה רואה שהקשר נהיה רציני, אז אתה אומר, תשמעי, את בכלולה בקבוצה הזאת? כן, כן, וואלה. אז זה עדיף מאשר יהיה אחרי זה את הצער, זה צער הרבה יותר קשה. ממש נורא, ילדים מתים בגיל 2-3, זה צער נוראי, לא עלינו. עכשיו, עוד פעם אני חוזר. כשהורים מורישים את התכונה שלהם לילדים, לפעמים התכונה מועברת לילדים, אבל אתה לא תראה את זה אצל הילד. כלומר, הילד יעביר את הגן הפגום, אבל הוא עצמו יהיה בסדר גמור. כלומר, יכול להיות ילד בריא, שהוא נושא בתוכו גן פגום, מה שנקרא גן רססיבי, כלומר, הוא לא בולט, ורק אצל הנכד אתה תראה את הגן הזה. למה? כיוון שאבא העביר את הגן בצורה נסתרת, בצורה רססיבית, ואז אצל הילד אתה תראה את זה. יש גן שהוא דומיננטי, שגם האבא הוא פגום, ואז אתה בטוח שגם הילד ימשיך להיות פגום. אותו דבר פה. אבא מוליד בן, מוליד בן, מוליד בן, מוליד בן. הגנים הרוחניים של הילדים הם גנים שלפעמים הם נושאים בתוכם את הסגולה. מה שאמרנו, מה זה הסגולה? זה המיוחדות האלוהית, הנשיאה של הקודש בעולם, נשיאה של העניין האלוהי. אתה זה שמוביל את האלוהות בעולם, אתה אנשי הסגולה. ולפעמים יש אדם מסוים שהוא הוריש את זה לבן שלו, למרות שהוא לא היה כזה. תנו לי דוגמה. תרח, נכון? תרח, האבא של אברהם, הוא הוביל את הסגולה לאברהם, למרות שהוא עצמו לא ראית עליו את הסגולה, נכון? כלומר, הוא עצמו, נכון שהיה לו חנות לעבודה זרה, חנות לעבודה זרה זה לא שיש לו איזשהו חנות והוא בא ובוא תקנה פסל, תקנה את הפסל או את הפסל הזה. שאומרים חנות לעבודה זרה, מתכוונים שהוא היה לו, הוא היה מנהיג תרבותי. היה לו הרבה תרבות, הוא הניג את כל התרבות של עבודה זרה באזור. הוא נתן לכל אחד את עבודה זרה מתאימה לו.
זה לא מצד עצמו, זה היה לו בפנים, פשוט הוא לא עושה את זה.
יפה מאוד, זה מה שאמרתי רצסיבי. כלומר, הוא נסע בתוכו את התכונה הזאת, אבל התכונה הזאת לא הופיעה כלפי חוץ
אצלו. בגללו.
בגללו, נכון, למדתי שלא בגללו, בטח בגללו. אבל הוא כן יכל להוריש את זה לבן שלו, זה מה שאני רוצה להגיד.
זה הסיבה שאנחנו פעמים בכיבוד כל כך.
בדיוק, יפה, נגעת בנקודה מאוד חשובה. שאנחנו מכבדים את אבא ואמא לא בגלל ההתנהגות שלהם, אלא בגלל מה שהם מורישים. הם העבירו לנו את הסגולה. הם העבירו לנו את המפגש עם אלוהים. רק בגללם אתה מצליח להיפגש עם אלוהים. לכן לא אכפת לי איך הוא מתנהג, איך הוא אוכל, מה הוא לובש, מה הוא חושב, במה הוא מאמין, ומה האידיאולוגיה שלו. מה כן מעניין אותי? שבשבילך הוא זה שהוריש לך את החיבור לאלוהים. לכן מבחינתך הוא הצינור שלך לאלוהים. ולכן אתה מכבד אותו בגלל הסיבה הזאת, לא בגלל שום דבר אחר. עכשיו.
ברור שזה מסוימים גם, לא דווקא בגלל זה. אוהב אותם לא בגלל זה.
אתה מכבד אותם בגלל זה, זה מה שכתוב בעשרת הדיברות. שיש שם הקבלה, כך אומר הרמב"ן, הקבלה בין כבד את אביך ואמך לבין אנוכי השם אלוהיך. למה אתה מכבד את אבא ואמא שלך? בגלל שבשבילך הם אלוהים. הם לא אלוהים, תראה איך הם מתנהגים. זה לא אכפת לי איך הם מתנהגים. אני לא מסתכל על ההופעה החיצונית שלהם, אלא מסתכל על מה הם העבירו לך. הם, בזכותם, אתה נפגשת עם אלוהים? אתה חי?
או מי שאוהב את ההורים שלו, זה בגלל ש... לא יודע, אבל
אתה... אתה מדבר על הנטייה הנפשית שזה קיים אצל כל בן אדם בריא ונורמלי. שהוא אוהב את ההורים שלו, מכבד אותם בגלל שהוא לא כפוי טובה. בשביל זה לא צריך תורה. זה לא צריך מצווה. זה נטייה נפשית פשוטה. כשהתורה באה ואין לך, כבד את אביך ואמך, היא לא אומרת לך נטייה נפשית פשוטה. היא באה לגלות אצלך איזשהו משהו גבוה, משהו עליון, משהו מצוותי.
צדקה, לא?
נכון. אתה יכול לתת צדקה בגלל שאתה מרחם עליו וכואב לך הלב. אתה יכול לתת צדקה בגלל שאתה מבין שאתה מחובר לאלוהים, כמו שאלוהים משפיע ונותן טוב לכל, גם אתה צריך לתת טוב לכל. זה בא מכיוון אחר לגמרי, הצדקה כזאת. נכון. זה לא בא למחוק את המדרגה הנמוכה, זה בא לבדוק מדרגה גבוהה יותר, אני מסכים. אבל אני רק אומר, צריך גם את המדרגה הגבוהה. זה כמו כשאתה אוהב את אשתך. אתה לא אוהב את אשתך רק בגלל שכתוב ואהבת לרעך כמוך, ויש מצווה, ורעך זה אשתך, ככה אומר רבי חיים ויטל, וכל מיני דברים כאלה. זה גם נכון, וגם סתם בגלל שאתה אוהב אותה. אני רק בא להגיד שיש עוד קומה גבוהה יותר, גם זה וגם זה. נחזור אלינו.
מה יותר גבוה לאהבת בגלל שאתה...
אני אומר שיותר גבוה זה לאהוב אותה בגלל המצווה האלוהית. אני רק אומר שלא ייווצר מצב שבגלל המצווה האלוהית אתה מוחק את המדרגה הפשוטה של הקרבה הפשוטה של איש לרעהו. של אהבה שאתה אוהב אותה בגלל שככה אתה אוהב אותה. נחמד לך ונעים לך. אני רוצה... אני אומר עוד פעם. כשאתה בונה קומות עליונות, אתה לא מוחק את הקומות התחתונות.
למה לא?
למה לא? זאת אומרת שברגע שאתה מוחק את הקומות התחתונות, אז הכל נופל. לדוגמה, יש הרבה, אנחנו נמצאים בחנוכה.
אז אין מצב של התעלות כזאת שאתה חי רק לשם שמיים?
אם אתה חי רק לשם שמיים, זה מצב זמני. זה מצב זמני של טיפול של תרופה, אבל בהמשך אתה חייב לכלול גם את המדרגות הנמוכות. אומר עוד פעם,
אתה... גם לצדיקים ענקיים זה ככה?
גם לצדיקים, יותר לצדיקים ענקיים. אנשים צדיקים בינוניים, הם נמצאים במדרגה שאמרת, הצדיקים ענקיים, האכילה שלהם היא קדושה. זה מה שה...
זה מה שאני מכוון. זה לא שאתה לא אוכל.
לא.
שאתה אוכל רק לשם שמיים.
לשם שמיים וגם להנאה שלך. זה מה שהרב אמר. באביך, אם אתה זוכר לשום שלו על האוכל, הוא הגיש שחשוב שאתה תהנה מהאוכל. אם אתה אוכל רק לשם שמיים, למה אתה צריך ליהנות מהאוכל? שמה?
זה הרצון של השם.
נכון. בסדר, אני לא אומר שאתה צריך להיות בהמה ולאהוב את עצמך רק. אבל אני אומר, אתה מבין שדרך האהבה שלך לעצמך עובר גם הקדוש ברוך הוא. אתה מבין את זה, זה דק, זה עדין, זה לא פשוט. אבל אתה צריך גם לצאת בזה. אתן דוגמה. בזמן החנוכה יש עניין ללכת ולהדליק בזמן של השקיעה. או השקיעה הוצאת את הכוכבים. מה יעשה אברך? שהוא לומד רגיל ללמוד בישיבה עד שעה שבע. יכול להיות שאשתו תדליק עליו, אבל היא תדליק לבד, ויהיה לה צער ולא נעימה. עכשיו, הוא הולך, הוא מפסיק ללמוד תורה, בדרך כלל לומד עד שבע, היום הוא מפסיק בארבע וחצי, הולך להדליק עם אשתו. עכשיו, אתה יכול להסביר את זה בשני הסברים. אבל להגיד, הוא רוצה לגמול חסד עם אשתו. הוא לא רוצה שתהיה מצטערת, שתהיה לבד. ואז הוא מבטל תורה בשביל לגמול חסד עם אשתו. זה הסתכלות מסוימת, שהסתכלות קצת בעייתית. למה? מכיוון שבאדם הזה הוא עושה מצווה, הוא מחובר לאלוהים, אבל זה מה שאמרנו מקודם, הוא ביטל את המדרגה הנמוכה, שתהיה נורמלי, תהיה טבעי, אתה לא יכול להשאיר את אשתך לבד. זה לא בן אדם, אתה לא בן אדם אם אתה עושה את זה.
בסדר.
אז עכשיו, אז מה שאמרתי מקודם, אם אתה עושה את זה רק בילה מצווה ואתה עושה חסד, אז אתה הופך להיות אדם כזה חלול. אדם שהוא, אתה מסיק להיות בן אדם. אתה הופך להיות רובוט כזה של אלוהים, שרק עושה מצוות. לכן אני אומר עוד פעם, ולא רק זה, זה גם מעליב קצת, מעליב את האישה. אתה אומר, אני בא רק בגלל לעשות איתך חסד, לא בגלל שנחמד לי וטוב לי, וזה נורמלי וטבעי שאשתך לא תדליק לבד. אלא אני עושה את זה רק בגלל שאלוהים ציווה. זה קצת חסר, אתה מבין? זה חסר תוכן. לכן אני אומר עוד פעם.
אבל לא, איזה סיבה באמת יש לעשות לאלוקים ציווה?
בגלל שזה דבר נורמלי וטבעי. פשוט. וכמו שתגיד, למה אני אוכל? אני אוכל רק בגלל שאלוהים ציווה. זה חשוב וגדול ונשגב. אני רק אומר שכשאתה הולך לכיוון הזה ולשאיפה שהיא שאיפה גבוהה, אל תשכח את הרמה הפשוטה, אתה אוכל כי זה נורמלי, כי ככה בן אדם אוכל. אם אתה שוכל את הנורמלי, את החיים של הפשוטה הזאת, אתה קופץ למדרגות גבוהות ומבטל את הרמה הנמוכה.
אני חושב בשביל מה יש
לשאות
אם לא בשביל
מה שיש לכם,
כאילו. אתה מת בסוף, אז בשביל מה לאכול?
אתה צודק, אני אומר עוד פעם. זה לא שאני אומר או זה או זה. זה גם זה וגם זה.
גם בזה לא חושב שזה יהיה רק זה?
אני אומר עוד פעם, בגלל אתה חושב שזה רק זה, אז אתה הופך להיות מלאך, וחסר פה האדם.
לא, אבל כאילו, לא, אבל נראה לי שכמו שאתה אומר, שאם אני עכשיו מנסה לאכול רק כדי להתחבר לקרות כמו חוגה כזה וזה, אז תמיד אני קופץ מדרגה ואני מפספס. אבל אם אני מגיע למדרגה כזאת, אני לא צריך לשאוף להגיע למדרגה
כזאת. זה מדרגת ביניים. אם אתה מכיר את מסילת ישרים, יש מדרגה של פרישות. עכשיו, פרישות זה לא שאתה לא עושה שום דבר, אלא אתה פורש רק מהמותרות. כלומר, זה המדרגה שאתם אומרים, אני עושה הכל רק לשם שמיים, שום דבר לא, לא לשם שמיים. לא מעניינתי שום דבר. שואף להגיע לשם. עכשיו, בן אדם הזה נמצא שם, הוא בפרישות, הוא במדרגה של פרישות. אבל זה לא המדרגה הכי גבוהה. יש מעבר למדרגה של הפרישות, יש מדרגה של קדושה. מדרגה של קדושה, אתה נהנה מהדברים. אתה אוכל גם את המותרות, אתה אוכל גם דברים שאתה לא צריך אותם. הוא מתאר שם בן אדם שהוא לא צריך לאכול. אבל הוא אוכל. מה הוא אוכל? כי הוא מבין שזה חשוב. וזה טוב, והוא נהנה מזה אפילו. וההנאה שלו היא קודש. אז אתם צודקים.
אנחנו לא דיברנו על פרישות לשם שמיים. כאילו עכשיו לא נתחתן
לו זה. לא, לא, לא.
כן נתחתן, אבל לשם שמיים, בטח.
אני מדגיש עוד פעם. אדם שהוא פרוש, זה לא שהוא, זה פרוש נוצרי. הפרוש אצלנו זה לא פרוש נוצרי שלא מתחתן. אלא זה, תסתכלו ברמחל שם, זה מדויק. הוא פרוש מהמותרות. הוא לא עושה מותרות, נכון. הוא כן עושה משתיר, הוא כן מתחתן, הוא כן אוכל. הוא רק לא אוכל דברים שמיותרים, שהוא לא צריך אותם. הוא עושה רק מה שצריך. האדם הקדוש לא עושה רק מה שצריך. הוא עושה גם מעבר למה שצריך. זה מה שאני רציתי להגיד. ואני אומר, כשאני מדבר, אני לא בא לשלול את מה שאתם אומרים. אני רק אומר שלא ייווצר מצב שכשאדם עובר למדרגה הגבוהה, הוא מוחק את המדרגה הנמוכה. גם משתי סיבות. גם מהסיבה שאתה אתם מסכימים, שאם הוא ימחק את המדרגה הנמוכה, אז הוא יקרוס, כי הוא לא מתאים למדרגה העליונה. ואני אומר יותר מזה. לא רק בגלל שהוא יקרוס, אלא גם מצד האמת זה לא אמיתי. כיוון שאדם הוא בנוי מכל המדרגות, וברגע שהוא מוחק את המדרגה הנמוכה, אז הוא לא בן אדם. הוא לא בן אדם. הוא הופך להיות או מלאך, או טכנוקרט. ואדם הוא צריך לכלול את כל המדרגות. לדוגמה, אם נחזור לדוגמה שבאנו קודם, הוא אוהב את מכבד את ההורים שלו, לא רק בגלל מה שאמרנו עשרת הדיברות, בגלל מה שאמרנו שכבד אביך ואמך, בגלל שהם הצינור שלך לאלוהים, והם הביאו אותך לעולם ביחד עם אלוהים, וכביכול הם כמו אלוהים, אלא גם בגלל הסיבה הפשוטה שאתה אמרתם, שזה כפוי טובה לא לכבד את אבא ואמא. הוא לא שורח לרגע, גם מדרגה אחרת. מה? כן, כן. זה כמו לדוגמה, עוד דוגמה. אדם שהוא רק ירא מאלוהים בגלל עירת העונש, כי הוא מפחד מגיהנום, אז הוא אדם קטן. מעניין אותו רק הפחד שלו הנמוך, השכר והעונש. הוא לא עושה את הדבר בגלל האידאה, בגלל החשיבות שלו, אלא למה הוא עושה את הדבר? בגלל שהוא מפחד שירביצו לו. גם שמפחד שישרפו לו את הזקן בגיהנום. זה אדם קטן. מדרגה גבוהה יותר, הוא ירא מאלוהים. הוא עושה את זה לא בגלל שהוא מפחד מאלוהים. הוא מפחד. הוא לא נעים לו. זה לא מתאים לו לעשות את זה. זה לא נעים לי, כשאני יודע שאלוהים אמר את זה, לעשות לא כמו שאלוהים עשה. אז הוא כבר מדרגה גבוהה, אבל ברגע שאדם נמצא במדרגה כזאת גבוהה, זה לא שהוא מחק לגמרי את עירת העונש. זה לא שהוא כבר לא מפחד מגיהנום. הוא גם מפחד מגיהנום. רק קטין את המינון של זה. הפחד שלו מגיהנום קיים כל הזמן. וכל הזמן הוא חי את זה. זה כל הזמן נמצא למטה. אלא מה? זה במינון נמוך. ועכשיו הוא גם עלה למדרגה גבוהה של יראת שמיים, שהוא ירא מאלוהים, לא מהגיהנום. אבל הוא לא מחק. כל הזמן המדרגות הנמוכות קיימות. עוד פעם אומר, לא רק בגלל שהוא יקפוץ מדרגה אז הוא ייפול, אלא גם בגלל שאדם כל הזמן צריך לחיות את כל המדרגות. גם את המדרגה העליונה האידיאליסטית, וגם את המדרגה הפשוטה, הטבעית, הנורמלית, שאני מפחד מדבר קשה.
מה, מתי שאמורים להגיע לפרישות גם כאילו?
אמור להגיע שזה... יש עליו, כן, אבל, כן, נכון. אבל בסדר, לא, זה לא עכשיו, זה לא מוטל עליך עכשיו. זה כשאם בא לפיית שרים, יש צדיק, יש חסיד. זה לא מוטל עליך, אבל יש שאיפה שתגיע לשם. בואו נחזור עוד פעם, כוזרי, עשינו סטייה. עוד פעם, יש את המהלך של הסגולה. המהלך של הסגולה אומר, בואו נקרא את זה עוד פעם דבר. לכל אחד מהם היו גם בנים אחרים, שלא היו קיים כקליפה לגרעין, ולא דמו לאבותם, עד כדי התחבר עיני האלוהי בהם. לדוגמה, נוח מוליד שלושה ילדים, שם, חם ויפת. הסגולה עוברת דרך שם, אבל חם ויפת הם כמו קליפה לגרעין. כלומר, חם ויפת הם, נקרא לזה ככה, הפריפריה, הצד, אבל הסגולה עוברת רק דרך שם. עכשיו, גם שם... בדיוק. כמו אמרנו, יש גנים. יש גנים. יש גנים שעוברים לאחד, ויש גנים שלא עוברים לאחר.
מה העניין של שאר הילדים?
השאר הילדים, יש להם תפקידים אחרים בעולם. זה כמו שתשאל, זה שאני לא כהן, אז מה? אני כלום? לא, יש לי תפקיד אחר. כל אחד התפקיד שלו. אנחנו מאמינים שאלוהים ברא את העולם בצורה הדרגית. לא כמו התפיסה המערבית, אמרנו, הזכרנו בשיעור הקודם, שאומרת, הכל אותו דבר. הכל דומה, הכל זהה, כולם יש להם את אותה נקודת זינוק, ועם אלה המשימות של קודם שוות, השאלה עכשיו, איך אתה, כמה מהר תרוץ? תרוץ מהר, תתאשר. לא תרוץ מהר, אתה תהיה אני. אנחנו אומרים, לא, נקודת הזינוק שלך היא לא אותו דבר. לכן גם המשימה שלך היא שונה. אתה המשימה שלך להיות כהן, המשימה שלך להיות לוי, המשימה שלך להיות ישראל, המשימה שלך להיות גוי, כל אחד המשימה שלו. עכשיו, אנחנו לא בוחנים את האדם לפי המשימות. כי זה מה שקיבלתי, מה אני אשם? אלוהי נתן לי להיות ישראל ולא לגוי. המשימה שלך היא, השאלה היא עד כמה אתה ביטאת את, את, את המשימה שאלוהי נתן לך. זה לפונקציה רע אגרה. השאלה עד כמה אתה מילאת את המשימה שלך. זאת השאלה. ולפי זה אתה נבחן.
אצלנו יש גם כאלה כמו חמפת?
יפה מאוד. כלומר, זה השאלה המרכזית של הפסקה, וזה מה שהוא עונה פה בהמשך. ולכן נמנע המניין לפי האלוהים לבד. כלומר, כל הזמן אנחנו סופרים את התולדות האנושות לפי אנשים של הסגולה. כלומר, כשאתה מוצא רשימה בספר בראשית, זה הוליד את זה, זה הוליד את זה, זה הוליד את זה, השמות שמופיעים שם זה השמות שקיבלו את הסגולה. האחים שלהם שלא קיבלו את הסגולה, אנחנו לא סופרים אותם. כלומר, הספירה שלנו, התשע"א, נספרת לפי מה? לפי האנשים שנושאים את הסגולה. זה לא סתם ספירה לשנים, אלא זה ספירה לאנשים שהובילו את הסגולה הזאת.
מלאכים
יצבקים כאילו. כן. ולכן נמנע המינה לפי האלוהים לבד. זה מה שהוא אומר פה. הספירה שלנו היום של שנות האנושות, היא לפי האנשים שמובילים את הסגולה. כל אלה היו יחידים, לא קיבוצים, עד אשר הוליד יעקב 12 שבטים, שכולם היו ראויים לעניין האלוהי, ואז נגלתה אלוהות בקיבוץ, ומאז נמנע המניין לפיהם. זה עונה על השאלה שלך. כלומר, בכל הזמן היה מצב של חוסר ביטחון. אבא אחד הוליד חמש ילדים, וחלק מהילדים, או אחד מהילדים האלה הוביל את הסגולה, וכל השאר היו קליפה. עוד הילד הזה הוליד עוד ילדים, אחד מהם היה סגולה, שם קליפה. אנחנו רואים את זה אצל אברהם. אברהם מוליד את ישמעאל, לא יודעים מה הוא, מי הוא. אברהם עצמו לא יודע אפילו מי הוא מר. כשאלוהים בא ומבשר לאברהם על זה שאלוהים עומד לתת לו את יצחק, מה הוא אומר? לו ישמעאל יחיה לפניך. מה זה ישמעאל? אני אומר לך, אתה מקבל את יצחק, אתה אומר לו ישמעאל יחיה לפניך? כן. כי אברהם בהתחלה הבין שמי שהולך לירש אותו, מי שהולך לקבל את הסגולה, זה ישמעאל. לכן הוא לא בטוח מה הולך לקרות פה. לא רק זה, גם אחר כך הוא הולך לעקוד את יצחק. בכלל, לא מבין מה קורה. אבל בסוף התברר שיצחק הוא זה שמוביל את הסגולה. אחר כך יצחק הוא רואה אותם אותו דבר. יש את עשיו ויעקב. יצחק חושב, ככה אומר הרב קוק במדבר שור, על פרשת תולדות, הדרשה מאוד חשובה שחשוב ללמוד אותה, הוא אומר, יצחק חושב שמי שירש את הסגולה, מי שמוביל את העניין האלוהי, זה עשיו. רבקה אומרת שזה יעקב. יש מחלוקת. מי הוביל את העניין האלוהי? עד שהוא יתברר בסוף שמי שמוביל את העניין האלוהי זה יעקב. אצל יעקב קורא עוד פעם. זה פרשת השבוע. יעקב מוליד 12 ילדים. כל אחד חושב שהוא עצמו הסגולה. יוסף אומר, אני הסגולה. יהודה אומר, אני הסגולה. יש מחלוקת ביניהם. עד כדי כך שהם רוצים להרוג אחד את השני. עכשיו, אם אתה קורא את הפרשה הזאת בתור משפחה, אתה לא מבין את הפרשה. אתה לא מבין מה קורה פרשת שבוע. הוא רוצה להרוג אותו. איפה ראינו אחים שרוצים להרוג אחד את השני? אבל אם אתה מסתכל, כמו שאומר פה רבי יהודה הלוי, אתה לא מסתכל עליהם בתור סתם משפחה. מסתכל עליהם בתור שורש של העמים. אז יש פה מחלוקת בין עמים. הוא אומר, אני זה שיוביל את העולם. הוא אומר, אני זה שיוביל את העולם. עם אלה תיתכן מלחמה בין האומות. וברגע שיהודה הוא אומר, אני הוביל את העולם, ויוסף אומר, הוביל את העולם, אתה רוצה להרוג אותי בזה שאתה אומר שאתה הסגולה. למה? כיוון שיהודה חושב שיקרה מה שקרה אצל הדוד שלו. שמה קרה? שעשיו נדחה. והוא מאוד מפחד מזה. לכן הם רוצים להרוג את יוסף. אבל מה מתברר בסוף אנחנו בתור קוראים? שבפעם הראשונה בהיסטוריה, כל האחים הופכים להיות סגולה. ומאז 12 השבטים, כל אלה שנולדים אחר כך הם סגולה. בניגוד למצב שהיה לפני זה. לפני 12 השבטים, כל דור ודור ידע שאחד יהיה הסגולה וכל השאר יהיו הקליפות. אנחנו רואים דור אחרי דור אחרי דור מתברר האנושות. הולכת ומתבררת מי נושא את השכינה. בהתחלה זה שם. אחרי זה הילדים של שם, עבר, ועלה בדור הבא, הדור הבא, עד תרח, אברהם. אברהם מתברר שזה דווקא אברהם, ולא מי? ולא הרן, ולא הילד השלישי. נכון? ולא נכון? אצל אברהם קורא עוד פעם התבררות. לא ישמעאל, אלא דווקא יצחק. אצל יצחק קורא עוד פעם התבררות. בפעם הראשונה בהיסטוריה שבה כל הילדים הם סגולה, זה אצל יעקב אבינו, ואצל יעקב אבינו באמת כל הילדים סגולה, ומאז גם אצלנו עד היום. אין מצב שמישהו נדחם מהסגולה. אלא כל יהודי ויהודי שנולד, הוא נד אוטומטי עם גנים, שנקרא להם גנים של סגולה. והוא לא נדחה. אפילו אם הוא ירצה להידחות. הוא לא יכול לדחות, כיוון שזה משהו שהוא בטבע. כן? משהו מחר בעזרת השם, של הסגולה. ומחר.